משפט ראשון, מלחמה כפי מה שקצת דיברנו בשיעור הראשון, שעניינה לחשוף את את הזהות של העם הנלחם כפי שדיברנו, על פי פסקה ו', כל העמים מתפתחים יוצאים לפועל על ידי תנועותיהם הטבעיות, המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל העם וכו'. אז שיש מלחמה גדולה בעולם מתעורר כוח משיח, כשיש מלחמה גדולה בעולם מתעורר כוח משיח במובן הזה שכמו שאמרנו, הכוח המשיחי שהעם מברר את זהותו עד כדי כך שהוא מוכן למסור את הנפש לזהותו, והתכונה של של המשיח שנמשך בשמן היא תכונת הספיגה. אז זה בא, לברר שכשיש מלחמה גדולה בעולם אנחנו סופגים לתוכנו מחדש את זהותנו, כפי שדיברנו בשיעור הראשון. יפה. שיעור שני, לא רק הזהות שלנו מתבררת מחדש, אלא יש לנו גם אחריות לסלק את הרשעה מן העולם ואת הערבים מסדרות בעזרת השם. את הזמיר הגיע זמיר הריצים, הרשעים נכחדים מן העולם והעולם מתבשם וכל התור נשמע בארצנו. אם כן, אז גם לא רק לא רק האחריות שלנו לברר את זהותנו מחדש, אלא גם תפקידנו לסלק את כל הרשעים שהם כקיר של ברזל, כמו שאמרנו, שהם מפריעים לשפע האלוקי לחול בעולם. ולכן את הזמיר הגיע מלשון לזמור את הענפים של העץ, לזמר את הרשעים מקרם האנושות, כמו שרב כותב כאן, זמיר הריצים, הרשעים נכחדים, ואז העולם מתבשם. ג', הדרך לעשות את זה היא דרך מלחמה, ובמלחמה לצרינו הרב יש נפגעים. אז היחידים הנספים בלא משפט שבתוך המהפכה של שטף המלחמה, דיברנו פעם שעברה איך יכול להיות וכי אין משפט בזמן מלחמה וכי חרב מהפכת משתוללת, אלא הכוונה בלא משפט של הלכות יחיד, אבל כן במשפט של הלכות ציבור. כלומר, אדם בזמן מלחמה יוצא ממדרגתו האישית הפרטית ועולה למדרגה לאומית ציבורית, ואז כי במלחמה אתה בעצם לא פרטי, אתה חלק מהאומה, אתה נציג האומה וכו', ואז ליחיד שנפל או שהתעלה אין רק מדרגה של אדם יחיד, אלא מדרגה של איש ציבור, של שליח ציבור, של כלל ישראל. רצה למחים בדוד כותב גט גיטות לאשתו וכל מה שדיברנו, ולכן היחידים שנופלים בקרבות במלחמה יש בה ממידת מיטת צדיקים המחפרת. למה הם נהפכו לצדיקים? הרכות שבחיים היו רשעים, איך נהיו צדיקים? אלא אפילו רקנים שבישראל מלאים מזרות כרימון, הזכרנו את הפה ליועץ כמדומני בערך הצלה, שאם הם רקנים אז איך הם מלאים? אמרת אפילו רקנים מלאים מצוות, אז תחית רקנים מלאים, תשובה, כלפי חוץ הם רקנים מהמצוות, אבל יש בהם צד אחד של מלאות, יש ממד אחד, מצווה אחת שבהם הם מלאים, וזה ממלא את כל הרקנות שלהם. ומה היה המצווה הזאת? אמר פה ליועץ, הצלת ישראל. בסדר? אז מיטת הצדיקים מחפרת, היות וכל מדרגת המלחמה מדרגת הכלל, והלוחמים עלו למדרגת הכלל ואפילו מסרו נפש, אז ודאי שהם צדיקים, כי עלו למדרגת הכלל שהיא יסוד לחיים שלנו כפרטים, וממילא זה מחפר על הרבה דברים, וממילא עולים הם למעלה בשורש החיים, ועצמות חיים מביא ערך כללי לטובה ולברכה לכלל בין העולם בכל אחר ומובנה. בסדר? אז המשפט הראשון עוסק יותר בתוכן של המלחמה מהצד הפנימי שלנו עצמנו. אחר כך את הזמיר הגיע מהצד של האחריות לסלק את הרישה. ג', אותה מדרגה שמגדלה בזמן מלחמה היא בעצם מרוממת את כל העולם דרך אותם קדושים, שטיחי ציבור שנפלו למען עם ישראל, למען הכלל. היא מדרגה את כל היא מעלה את כל המציאות למדרגה חדשה שהיא למדרגת הכלל. זה מה שכתוב, מביא ערך כללי לטובה ולברכה כלל בעניין העולם בכל הרחב ומובנה. בסדר? כחזרה כללית מאוד?
כן.
יופי. ואחר כך כתום המלחמה, כשהמלחמה מסתיימת, אז מה קרה פה? כשהמלחמה מסתיימת בעצם יש כאן שתי תועליות. א', העם הנלחם, קל וחומר עם ישראל בארצו, מברר מחדש את זהותו. ב', חלק מבירור הזהות הזאת זה גם לסלק את הרישה שמפריעה להופעת הקדושה הישראלית בעולם כקיר ברזל. ואחר כך כתום המלחמה מתחדש העולם ברוח חדש, בכלל זה כלל ברזל, זה גם בעולם החומרי רואים את זה. אחרי כל מלחמה יש רוח חדשה, תפיסות חדשות, מחשבות חדשות. התפיסות הקודמות, קוראים לזה היום שבירת הקונספציה, התפיסות הקודמות נשברו ועכשיו נבנים תפיסות חדשות, נבנות תפיסות חדשות, נבנים עולמות חדשים של רעיונות, של תרבויות, של 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 זרמי מחשבה וכולי. זה הדרך.
יש חידוש רוחני,
ודאי חידוש רוחני תרבותי, ודאי.
זה השני תועלות,
שניהם. ורגע כתוב המלחמה מתחדש העולם ברוח חדש, ורגלי משיח מתגלים ביותר. רגלי משיח, אמרנו בשיעור הראשון שיש הרבה ביטויים למושג משיח. אחד הביטויים הוא רגלי משיח. מה זה רגלי משיח? המשיח כדורך בקרקע, כלומר המשיח כמתקן את המציאות, לא דווקא המשיח האדם, אלא הרעיון המשיחי שכבר חל במציאות. הוא לא רק אורו של משיח, איזה אור מרחף מעל המציאות. הוא לא רק החלו של משיח בעולם עליון. הוא לא רק כוח משיח באופן פוטנציאלי. זה רגלי משיח, זה כבר בקרקע. כן, דרך אגב, גם הביטוי איקבה דמשיחה, מה זה איקבה? עקבות, נכון? במשנה כתוב איקבה, יש גרסה איקבתה. אבל בגרסה איקבה דמשיחה, עקבות המשיח, יפה. מה זה עקבות? זה החלק הנמוך, זה הרגליים. נכון? אז אם נגיד שמדובר על אדם, ולא מדובר רק על אדם, כן? מדובר על תקופה. נגיד שמדובר על אדם, אדם הלך בשפת הים, השאיר עקבות, יפה. אז תגידו, העקבות הוא לפני שהמשיח הלך או אחרי שהמשיח הלך? אחרי. אז היא כיבת המשיחה, זה לפני או אחרי?
אחרי.
המשיח כבר פה, התקופה המשיחית כבר פה. אלא מה? זה השאיר עקבות. יש כבר רגליים, רגליים לדבר. זה כבר מציאותי, זה כבר ממשי. זה לא מרחף מעל המציאות, זה כבר מתחיל להראות אחיזה בתוך המציאות עצמה. אז המלחמה היא לא רק מבררת רעיונות חדשים בין כלפי עצמנו, בין כלפי סילוק האויב, אלא זה כבר מביא את המציאות הממשית, החומרית, לעולם אחר, לעולם חדש. כן, הרי אם הרעיונות משתנים, אז גם הפעולות בעקבות הרעיונות האלה משתנים. כן או לא? אם הבנו שאין בטוח ערבים חפים מפשע בעזה, והכבוד הלאומי שלנו יותר חשוב לספק עבודה לאויב וכו', קל וחומר הביטחון, אז יש איזה השלכות? אם עובדים פה ערבים או לא עובדים פה ערבים, זה השלכות, זה לא נשאר בתיאוריה, שזה הלכה למעשה. לכן זה רגלי משיח, זה מתגלה בצד של הרגליים, בצד של החומר, של הממשות. כן, תמיד הראש יותר הצד הרוחני, הרגליים יותר הצד החומרי. אז אומר הרב, ואחר כך כתום המלחמה מתחדש העולם ברוח חדש, ורגלי משיח מתגלים ביותר. ואומר הרב, הוא לפי ערכה של גודל המלחמה בכמותה ואיכותה. יש מלחמה שהיא גדולה בכמות, הרבה עמים נלחמים, הרבה חורבן, הרבה ארג, הרבה דברים מהרבה דברים. בסדר, בסדר. אבל יש מלחמה שאולי היא לא רבה בכמותה, אבל היא רבה באיכותה. מדוע? כי הנושא של המלחמה, הסיבה של המלחמה, המגמה של המלחמה, היא מגמה מאוד עמוקה. למשל אנחנו היום, כולל אפילו ערוץ 2, הם מגדירים, אפילו הם מגדירים את המלחמה כמלחמת הטובים ברעים. יש טוב ויש רע. הגדרה אחרת של ערוץ 2, שליטה, יש אור וחושך. זה אור וחושך, זה טוב ורע. זה לא רק טריטוריה, זה לא רק שלטון, זה טוב מול רע, זה אור מול חושך. ההגדרה הבאה, קדוש מול תמה, זה מדרגה הרבה יותר פנימית. בסדר? אז העולם, אז יש מלחמת עולם, יש מלחמה שהיא מלחמה גדולה בכמותה, ויש מלחמה שהיא מלחמה גדולה באיכותה. טוב, כל מי שמבין בענייני מלחמה הזו, הוא אומר שהמלחמה הזאת היא גדולה גם בכמות וגם באיכות, כי הרי זה לא חמאס. חמאס, חיזבאללה, איראן, עיראק, רוסיה, סין, זה סיר הרשע העולמי פה, חלק מאירופה וכו'. אז לא רק מלחמה שהיא קטנה בכמות מול איזה ארגון קטן יחסי, אבל היא מלחמה גדולה באיכות, כי יש כאן מלחמת ישראל מול המלאק, טוב מול רע, קדושה מול תומעה, אנושיות מול מפלצתיות, נפש אלוהית מול נפש בהמית. זה לא רק זה, אלא פה זה גם, יש לזה יסודות והשלכות כמותיות, בסדר? או כמותיים. לכן, לפי ערכה שגודל המלחמה, או גודלה הכמותי וכמותה, או גודלה האיכותי ואיכותה, או הגודל בשני הצדדים, גם הכמותי וגם האיכותי, ונדמה שהמלחמה כרגע היא מלחמה שגדולה בכמותה ובאיכותה, ולפי ערכה של גודל המלחמה בכמותה ואיכותה, ככה תגדל הציפייה לרגלי משיח שבא. רבותיי, לא לשכוח מאיפה התחלנו את כל הדיון. בעל מלחמות, זוכרים איזה חברים יש פה בהתחלה? בעל מלחמות זורע צדקות עצמי, רשות בו רפואות, נורת תהילות, אדון הנפלאות, המחדש בתור יכולת ונושא בראשית, אור חדש לציון תאיר. אז מאיפה התחלנו מבעל מלחמות? לאן הולכים? לאור חדש לציון תאיר. זאת המגמה, לא לשכוח שהמלחמה היא סך הכל המלחמה נמתחת את הגאולה, מה שדיברנו בגמרא במגילה, נכון? אז זה תהליך. אבל התהליך הזה הוא מוביל איזושהי מטרה, איזושהי מגמה. המגמה היא אור חדש לציון תאיר. זה שמעשה בראשית מתחדש פה. כל העולם מקבל סביון חדש, צורה חדשה. לכן, ולפי ערכה של גודל המלחמה בכמותה ואיכותה, ככה תגדל הציפייה לרגלי משיח יבא. לכן רבותיי, ככל שמלחמה היא יותר קשה, היא יותר נוקבת, היא יותר גדולה בכמות ואיכות, כן? אני חושב שהמלחמה הזאת היא מלחמה שגם כלפי עצמנו, אני לא זוכר מלחמה בתקופה היסטורית שכל אדם הביע את דעתו, שיש עליה כזה קונצנזוס כלל ישראלי. אפשר להתווכח מי בממשלה, אפשר להתווכח מי באיזה תפקיד, בסדר, אבל סך החברה הישראלית ברורה לה המטרה. נכון? אחינו החטופים השבועים, צריך בעזרת השם להחזיר אותם מהר הביתה, אבל אמן. אבל המטרה הראשית, כן, או הסופית, של מיטוט הרשע, סילוק הרשע מן העולם, זה ברור לכולנו. סדרות לא תהיה אם יהיה פה חמאס. גם אשקלון לא יהיה. גם מדינת ישראל לא תהיה אם יהיה חיזבאללה ואיראן. לא יהיה. כמו הוא הבטיח. שיהיה. בסדר. נצח ישראל לא ישקר. אבל יש לנו אחריות לטפל ברשעה הזו ולסלק אותה מן העולם. אנחנו לא יכולים להישאר על יד זה. אי אפשר. חווינו את החוויה שהסבירה לנו, למי שיודע צריך הסבר, שאי אפשר להמשיך באופן הזה. לכן, רק רגע, תגדל הציפייה לרגלי משיח שבא. רגלי משיח מתגלים ביותר. האחיזה של הרעיונות החדשים, התפיסות החדשות, גם הרוח החברתיות, גם האמוניות, התרבותיות וכו', התפיסה הזאת הולכת ואוחזת ונאחזת במציאות הממשית. לאט לאט. כן. ככל שהמלחמה יותר קשה ונוקבת, כך כנראה התועליות שצריכים לצמוח ממנה יותר גדולות. נכון, קושי גדול מצמיח דברים גדולים, קושי קטן מצמיח דברים קטנים. תגיד, מה יותר קל? לקפוץ מהגדר של האמבטיה לאמבטיה, או לקפוץ מהיהודי ה-20 מטר לנחל? מה יותר קל? לקפוץ מהגדר של האמבטיה, יכול. טוב, מי שמחא כפיים שקפץ מהגדר של האמבטיה? כנראה שלא. אז ככל שהדבר הוא יותר משמעותי, כך הוא דורש יותר מאמצים. ככה זה עובד. טוב, עכשיו כל זה הרב כתב בזמן מלחמת העולם הראשונה. עדיין אין מדינת ישראל. יש כבר עם ישראל בארצו, מתחיל לייחס בארצו, עלייה ראשונה, עלייה שנייה וכו'. מתחילה כבר הופעת התיישבות, התחלה של צבא, מחתרות, התחלה של משהו, אבל עדיין אין מדינה. אין לנו עם בארצו ובריבונותו הלאומית העצמאית. עדיין לא קיים. נכון. אבל הרב כבר רואה אז, במלחמת העולם הראשונה, רבותיי, צריך להבין מה אנחנו מדברים, יותר מ-100 שנה, כן, זה, מלחמת העולם הראשונה, פלוס מינוס כ-30 שנה, הסתיימה כ-30 שנה לפני הקמת המדינה. הרב רואה, כבר במלחמת העולם הראשונה, שהיה בחוץ לארץ בכלל, הוא רואה את, את רגלי משיח. האדם אחר לא היה רואה את זה בכלל. נכון, שאלה איזה עיניים יש לך. מה אתה, אם אתה מסתכל, חוץ או פנימה. אומר הרב, מלחמת העולם של עכשיו, ציפייה או צפייה, שניהם נכונים, צפייה או ציפייה נוראה גדולה ועמוקה יש בה. אומר הרב, אני רואה את המלחמה הזאת, יש לי ציפייה עמוקה מאוד, גדולה מאוד, יסודית מאוד, משמעותית מאוד, שמה הכיוון של הציפייה הזאת מצורף לכל גלגולי הזמנים והוראת קץ המגולה של התיישבות ארץ ישראל. הקץ המגולה, אמר רבי אבא, ואתם ענפי ישראל, ענפיכם תיתנו, ענפיכם תיסעו, לעמי ישראל כי קרבו לבוא. עם ישראל חודר לארץ ישראל, מקים את המדינה, חזון עצמות היבשות, בדרך לבית שלישי, חזון בית הקברות של הגלות, וכו' וכו'. את זה הרב רואה במלחמת העולם הראשונה. יש יהודים שמשרתים בחלק מהצבאות הזרים. אין עדיין מדינה, לנו, אין עדיין צבא. מדובר על 30 שנה לפני הקמת המדינה. 30 שנה? כן, 30 שנה. פחות או יותר. מה? לא, הרב נתקע בחוץ לארץ בגלל המלחמה, הוא נתקע בשוויץ, לונדון וכו'. אז מלחמת העולם של עכשיו ציפייה נורא גדולה ועמוקה, יש בה מצורף לכל גלגולי הזמנים והוראת קץ המגולה של התיישבות ארץ ישראל. עכשיו חברים, אנחנו לא לומדים את זה כדי שאנחנו נסתכל ככה. אפשר להסתכל על המלחמה הנוכחית כאיזושהי תקלה שקרתה לנו בשמחת תורה, ועכשיו אנחנו צריכים להחזיר את הביטחון, ולהחזיר את זקיפות הקומה הלאומית, ולהחזיר את ההתיישבות, ולחסל את האיום הביטחוני, הוא בא לציון שקט. אפשר להסתכל על זה ככה. זה לא זה. זה משהו הרבה יותר גדול. הרבה יותר עמוק, הרבה יותר רחב, הרבה יותר מקיף, הרבה יותר משמעותי. זה סדר עולמי חדש צריך להתגלות. צריך להבין את זה. ואתם, טוב הצעירים, אתם הדור הבא שהתוצאות של המלחמה הזאת על הכתפיים שלכם לקדם אותנו לשלב הבא. זה אחריותכם. לכן תמיד צריך לזכור, הקץ המגולה, עם ישראל חוזר לארצו, מקים מדינתו, התחלת עדי גאולה, אמצעית עדי גאולה, בזאת השם מתקדמים לגאולה שלמה וכו'. כל זה חלק מהתהליך, זה חלק מהחשבון שעובר דרך המלחמות. לכן אומר הרב, בדעה גדולה, צריך דעת גדולה כדי להסתכל על זה כך. אדם שמסתכל על מלחמה, כמו שאמרנו בהתחלה, הוא רואה חורבן, הרג, הרס, חורבן של אנשים, חורבן של ארצות, חורבן של תרבויות. עדיף שמלחמה לא באה לעולם, מלחמה זה תאונת עבודה, תקלה במציאות. לא, מלחמה זה לא תקלה במציאות. מלחמה זה סדר מבניין העולם. מלחמה נעמד חדש זה גאולה, כשיש מלחמה בעולם מתורי כוח משיח, הקדוש ברוך הוא בעל מלחמות כדי אור חדש לציון תאיר. ככה שסתכל על זה, ככל שהמלחמה היא יותר קשורה אלינו, קרובה אלינו, כל בחומר שאנחנו נלחמים, ובארץ ישראל, ובגאולה האחרונה, ואחרי כמה מלחמות פה כבר, יש לזה משמעויות. זה לא להסתפק. אנחנו ספוגים, ספוגים בתובנות מלחמתיות של כל מיני ערוצי תקשורת. צריך להשתחרר מהדבר הזה. זה לא, זה לא, זה לא, זאת לא סיבת המלחמה, וזה לא מטרת המלחמה. יש כאן משהו הרבה יותר עמוק, הרבה יותר יסודי. בסדר? לכן, מלחמת עולם של עכשיו, ציפייה נורא גדולה, כלומר, מלחמת העולם הראשונה, ציפייה נורא גדולה ועמוקה, יש בה מצורף לכל גלגולי הזמנים, והורת קץ המגולה שהתיישבות ארץ ישראל. אולי שכחתי מקודם, רציתי להגיד משהו לגבי רגלי משיח מתגלים ביותר. מה המקור לביטוי הזה רגלי משיח? אז יש מקור לזה. המקור לזה זה בראשית רבה, לגבי מלחמת העולם הראשונה, הראשונה האמיתית, הראשונה ההיסטורית, של מלחמת העולם, של מלחמת ארבעת המלכים בחמישה. שבמלחמה הזאת, לכאורה אברהם אבינו לא היה מעורב. איך היה מעורב? כי בכל באופן עקיף, יש שבוי במלחמה. טוב, מלחמת העולם הראשונה, תמיד כל דבר שהוא כתוב פעם ראשונה בתורה, מגלה לנו את התמצית ואת הסוד ואת העיקרון של אותו דבר. מלחמה, מלחמת עולם. אין זה קשור לאברהם? כן. האם יש שבויים? כן. וכו' וכו', יש הרבה משמעויות. בכל אופן, אז המדרש שם אומר, אם ראית מלכויות מתגרות זו בזו, מלכויות לא קשור לעם ישראל, למלכות ישראל. אם ראית, כמו שם, ארבעת המלכים החמישה. אם ראית מלכויות מתגרות זו בזו, אומר המדרש, צפה לרגלו של משיח. שכן תדע, כך ממשיך המדרש, שהרי אברהם אבינו נכנס למלחמה הזאת, ואז אני לוקח את הנוסח, אבל סוף המדרש, הוא בא גאולה לאברהם. איך באה גאולה לאברהם מסוף המלחמה הזאת? אז תגידו, הציל את לוט. זה לא נקרא גאולה, זה רק הוא להחזיר את לוט השבוי. זה לא גאולה, זה רק לתקן את העיוות, אבל זה לא להתקדם במשהו. נכון? אז מה זה גאולה? בסוף המלחמה הזאת, כל העמים, כל המלכים, מתאספים בעמק שווה, הוא עמק המלך. נכון? ככה כתוב בפסוק? יפה. מה העמק שווה עמק המלך? מה זה? אומר רש"י שם במקום, עמק שהושבו שם כל אומות העולם והמליכו עליהם את אברהם, עמק שווה, הושבו שם כל האומות, הייתה שם, אם אפשר לומר, היה שם כינוס האום הראשון של כל העמים, והייתה הצבעה פה אחד, הושבו כל האומות, למה? והמליכו עליהם את אברהם, אברהם הוא יהיה הנציג שלנו, למה? לנשיא אלוהים ולקצין. באה גאולה לאברהם, מן אברהם אבינו, הוא הופך להיות גם נשיא אלוהים וגם קצין. גם ראש החץ התרבותי, הרוחני, הרעיוני, נשיא אלוקים, וגם יודע לממש את זה במציאות. קצין, לוחם. יצא למבצע להצלת שבויים, לא בעסקאות, אלא בפעולות, וכו'. לכן, אז המדרש אומר ככה, אם ראית מלכויות מתגרות זו בזו, צפה לרגלו של משיח. שכן תדע, שהרי אברהם אבינו, בסוף באה גאולה לאברהם. נו, אז מלחמת העולם הראשונה הזאת, היא נראית בכלל לא קשורה לאברהם אבינו. בכלל באופן עקיף, לא תשבוי, זה משהו עקיף לגמרי. לא. כל הסיבוב הזה של המלחמה הזאת, כמו הוא חולל את המלחמה הזאת, כדי להמליך את אברהם לנשיא אלוהים וקצין, על כל האזור, על כל העמים. זה המדרש. אם ראית מלכויות מתגרות זו בזו, צפה לרגלו של משיח. הנה, אז זה הרב מתכוון פה. רגלי משיח מתגלים ביותר. לכן ציפייה נוראה גדולה ועצומה יש בה. יש כאן התחלת אחיזה, רגליים בקרקע, בתוך המציאות. בסדר? עכשיו, כדי לראות את הדברים בעיניים כאלה, הרי אנחנו לא מסתכלים על המאורעות בעיניים כאלה. נכון, אתן אולי דוגמה שלא זכרו לי שפעם דיברנו עליה, אולי כן. ניקח דוגמה. כשהרחיבו את כביש מספר 1 העולה מתל אביב לירושלים. כביש 1 פעם היה קביצה. מסלול אחד אחרי, שני מסלולים. עכשיו, ברוך השם, הרבה מסלולים. אז כשבנו את הכביש הזה, בעלייה לירושלים ועשו כמה מסלולים. האדם היה מסתכל מן הצד. מה עושים פה? בונים כביש. למה בונים כביש? לחשוף פקקים. לא נעים לעמוד בפקקים. הסבר א'. הסבר ב'. מה עושים פה? בונים כביש. למה בונים כביש? כי אתה יודע כמה כסף זה עולה לכלכלה הישראלית, שאנשים תקועים בפקקים במקום ללכת לעבודה. היו מגיעים לעבודה, עובדים. אתה יודע כמה כסף המדינה, אנחנו מפסידים על שעות ייצור שהכלכלה הישראלית הייתה יכולה לייצר. טוב, אז אם כן, זה לא רק לחסוך פקקים, זה לעזור לכלכלה הישראלית. יפה מאוד. שאלה שלישית, למה בונים כביש? מה, אתה לא רואה את כל הסינים והיפנים? ואמריקאים עולים בחג הסוכות לבית המקדש? אתה לא רואה? רואים? מה אתם לא רואים? רואים? נכון, רכבת קלה, רכבת כבדה, רחבלים, עניינים, רחפנים. בשביל מה כל זה? כשהומצאה הרכבת, החפץ חיים אמר שאין לו ספק שזה כדי לעלות יהודים לארץ ישראל. אתה ברור לו שזה בשביל זה. אז תלוי באיזה עיניים אתה מסתכל. אם אתה מסתכל בעיניים חיצוניות חומריות, אז אתה אומר לחשוף פקקים, לעזור למשק, ברמה הכלכלית. אבל אם אתה מסתכל בעיניים רוחניות, בעיניים פנימיות, מה שכאן הרב קורא, דעה עמוקה, דעה גדולה, גבורה, תשומה, תראה נסביר את גבורה, אבל דעה גדולה קודם כל. אז אתה רואה דברים, מסד העילה מרחוק, אתה רואה דברים שאנשים רגילים לא רואים. שאנשים אחרים אפילו יכולים לזלזל במה שאתה אומר שאתה רואה. כי כרגע זה עדיין לא קיים במציאות. אני לא רואה את הסינים עולים בבית המקדש, אז בית המקדש לא נבנה, מהרה ייבנה המקדש, אמן. נכון, אבל צריך לפתח דעה כזאת. צריך לפתח מבט כזה. מה בונה דעה כזאת? ישיבה, לימוד תורה, לימוד אמונה, בעמקות או ברוחב. זה מה שבונה דעה כזאת. אם לא לומדים את זה, ולא מפנימים את זה, לא יהיה לנו מבט כזה על החיים. ובאמת נשאר עם מבט מאוד מגומד ומקוטן וכו'. ישיבה אמורה לבנות את זה בתוכנו. לימוד תורה אמור לבנות את זה בתוכנו. מקצוע האמונה אמור לבנות את זה בתוכנו. לכן בדעה גדולה, אז דעה גדולה זה דעה כסד אלי מרחוק, לראות בגדול ולא בקטן, לראות רחוק ולא קרוב, לראות פנימי ולא חיצוני. לראות עמוק, בקיצור, לא לראות שטחי. אז בדעה גדולה, בגבורה עצומה. גבורה זה לא רק גבורה של לנצח מישהו, להתגבר על מישהו, אלא גבורה בחזל בדרך כלל זה גבורת הצמצום. כלומר, התהליכים האלוהים, ההיסטוריים האלה של שינוי התרבות, התקדמות הזהות, וכולי, מה שדיברנו עליהם קודם, שמלחמה מחוללת, כן, עד אוכלת עצמת העיר, זה מופיע בקטעים קטנים, בגבורה, גבורת הצמצום, זה לא בחמה. אני רוצה לראות איך כל הקונספציות קורסות, והכל משתנה, וכולם הולכים לבנות את בית המקדש והר הבית. יאללה, חמש דקות אחרי המלחמה. כל המשתכנים, זהו, בית המקדש זה הפתרון. איך זה, כן, המשפט הזה? עם החרוז, משיח בן דוד, איך זה? יש חרוז של הילדים, איך זה עובד? ת-ת-ת-ת-ת, משיח בן דוד. משהו כזה, שזה חרוז. כן, משיח בן דוד יפתור את הבעיה הזה. אוקיי, אז שלום עכשיו. משיח עכשיו, הכל עכשיו. אחי, זה לא עובד כך. זה תהליכים ארוכים, זה תהליכים מורכבים. יש משברים בדרך. צריך גבורה עצומה, גבורת הצמצום. הרב ציוד היה אומר שלגאולה שלנו אנחנו נצטרך עצבים של ברזל. לא, 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 לא הבינו כשהרב ציוד היה חוזר על זה, עצבים של ברזל, עצבים של ברזל. שאנחנו מבינים על עצבים של ברזל. זה מסובך, זה מורכב. יש משברים בדרך. אז זה דורש מאיתנו גבורה. גם גבורה להתגבר על המעכבים והמפריעים על האויבים. וגם גבורה בעיקר, לדעת שהתהליכים האלה הם תהליכים ארוכים, תהליכים מורכבים וסובכים, זה גבורת הצמצום, הדעה הגדולה, הרעיון הגדול, עובר דרך גבורה מצומצמת, גבורת הצמצום. לכן דעה גדולה וגבורה עצומה, הייתי אומר, זה שני צדדים. דעה גדולה זה יותר הרעיון, האידאה, תפיסת העולם, עומק מחשבה, עומק מבט, גודל מבט, רוחק מבט וכו'. והגבורה העצומה היא, היא הידיעה שהדרך לממש את כל הדעה הגדולה הזאת ואת כל הגודל הזה, זה בקטעים קטעים, זה מתקדם בקטן, זה מתקדם לאט לאט, כמעט כמעט. לכן בדעה גדולה, בגבורה עצומה ובהיגיון עמוק וחודר, בהיגיון עמוק וחודר צריך הרבה, כן, היגיון זה יותר קשור לדעה גדולה, בתשוקת אמת וברעיון בהיר, טוב, צריך יותר לעיין פה, כן, מה זה היגיון עמוק וחודר, לא רק הגיגים, אלא היגיון עמוק, פנימי, אלוהי, תשוקת אמת, לא לוותר על האמת, ברעיון בהיר, שהכל יהיה בהיר ולא מרופל. בקיצור, אנחנו בגדול מבינים את הכיוון, שצריך שהדעה תהיה גדולה ורחבה ועמוקה וחודרת ובהירה, ולדעת שכל זה מופיע בתהליכים מורכבים מסובכים של גבורת הצמצום וכו'. אז בדעה גדולה, בגבורה עצמו, בהיגיון עמוק וחודר, בתשוקת אמת וברעיון בהיר, צריכים לקבל את התוכן הנישא של אור השם המתגלה בפעולה נפלאה בעלילות המלחמות הללו בייחוד. מה התוכן של המלחמות? לא שעם א' ינצח את עם ב', או יחזור ביטחון, או תהיה פה החלפת טריטוריה, או יהיה פה שלטון, או יהיה פה איזה שפע כלכלי חדש אחרי המלחמה לאיזה עם שניצח. זה לא זה. אלא אור השם. אור השם אמור להתגלות מתוך המלחמה. כן? אנחנו אומרים בתפילת נעילה, אל נורא עלילה. נכון? בעלילות המלחמות. כן? אז אלוהים אשר התעללתי במצרים. נכון? הוא אומר, תספר באוזני בנך ובן מלכה, את אשר התעללתי במצרים. מה זה התעללתי? התעללתי בלשון עלילה. לא רק בלשון להתעלל. חלק מהעלילה זה להתעלל באויב, זה נכון, אבל זה בעיקר בלשון עלילה. עלילה כמו סיפור. סיפור, יש לו עליות ומורדות. העלילה מסתבכת. אז למה תספר אוזני בנך ובן מלכה את אשר התעללתי במצרים? שהגאולה הישראלית היא גאולה מורכבת, היא גאולה של תהליכים, של שיעבוד ויציאה לחירות, ועשר מכות, ואחרי זה המצרים חוטפים, וים סוף, וזה בלגן. יש כאן הרבה פרקים בעלילה הזאת. והעלילה הזאת היא עליות ומורדות עד שבסוף מגיעים לתוצאה הרצויה. אל נורא עלילה, אנחנו בתפילת נעילה. הקדוש ברוך הוא, אנחנו מודים לפניך. מודים על האמת. ומודים מלשון תודה. שאתה מנהיג את העולם בנוראות. נוראות, זה, בין אם זה נורא מצד הקושי, בין אם זה נורא מצד הנשגבות והרוממות. ואיך אתה מנהיג את, עולמך בנוראות, מצד הכאב וגם מצד הנשגבות? על ידי העלילות, אל נורא עלילה. זה הפשט שצריך לכוון, זה השיא של התפילה ביום כיפור. אל נורא עלילה. המציא לנו מכילה. שהעלילות האלה, העלילה הזאת, הסיפור הזה, הסיפור של הגאולה הזאת, יהיה ברחמים. יתחזן עינינו בשובך לציון ברחמים ולא בדין. אז המציא לנו מכילה בשעת הנעילה, אבל אנחנו כן מקבלים עלינו עול מלכות שמיים, שאנחנו מקבלים את העלילה שלך, מקבלים את צורת העלילה, את צורת הסיפור שאתה מופיע בעולמך, גם דרך קשיים ומשברים. מי אלה על דעתו, כשאמרנו כמה ימים לפני שמחת תורה ביום כיפור, אמרנו אין נורא עלילה שנחווה את החוויה הזאת. מי אלה על דעתו? אבל זה חלק מהאין נורא עלילה. זה מה שכתוב פה. צריכים לקבל את התוכן הניסה של אור השם המתגלה בפעולה נפלאה בעלילות המלחמה הללו בייחוד. איך חותם הרב את הפרק הזה? בעל מלחמות, הקדוש ברוך הוא הבעלים על המלחמות, הוא מחולל את המלחמות. לא מנהיגי מדינות מחולים מלחמות, לא משברים כלכליים, פוליטיים, ביטחוניים יוצרים מלחמות, לא מטרות חומריות מחוללות מלחמות, אלא הקדוש ברוך הוא בעל המלחמות, הוא הבעלים של המלחמות. יכול להיות באמת שיש איזה תירוצים כאלה ואחרים, אבל לבושים כאלה ואחרים, אבל מי שמחולל באמת את המלחמה זה הקדוש ברוך הוא בעל מלחמות. מה המטרה שלו במלחמה הזאת, במלחמות האלה? זורע צדקות. יש צדק אלוקי שזרוע מתחת לפני הקרקע כמו זרע שלא לא ניכר מעל פני הקרקע, הרי הוא זרוע בתוך הקרקע. יש כרגע צדק שנמצא מתחת לפני הקרקע ולא רואים אותו, שאמור לצמוח מתוך המלחמה. הצדק הזה זה האמת היהודית החדשה, התרבויות, האמונות, כל מה שדיברנו מקודם. הזרע הזה שכרגע, הצדק הזרוע הזה שכרגע זרוע מתחת לפני הקרקע, הוא מתחיל לצמוח. ואז זה מתחיל להתגלות ישועה, לאן כל זה הולך, מה המטרה של כל זה. מצמיח ישועו. הזרע שהיה מתחת לפני הקרקע צומח ומתגלה מעל פני הקרקע. זה מתחיל להיראות. בורא רפואות. העולם מתחיל להתרפא ממחלותיו. בין מחלותיו החומריות, מחלותיו התרבותיות. בורא רפואות. נורא תהילות. זה הלל על הנוראות האלוהית, אל נורא עלילה, שאתה מסדר את התהליכים ההיסטוריים בצורה כזאת שהיא בלתי מובנת לנו, אבל בסוף התהליך אתה מבין את כל החשבון. נורא תהילות, אדון הנפלאות, פלא גדול. איך הקדוש ברוך הוא יכול להצמיח צדק ולהביא עולם לתיקונו דרך כל הקטסטרופות שכרוכות בתוך המלחמות. נורא, נורא תהילות. אדון הנפלאות, פלא גדול, איך הקדוש ברוך הוא עושה את זה. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. פה אחינו הספרדים עוצרים, כלומר המגמה של כל המלחמות זה לחדש את מעשה בראשית, שהעולם מגיע לחידושו, לתיקונו, לגאולתו. אכן האשכנזים מוסיפים אור חדש לציון תאיר, ונזכה כולנו מראה לראות איך מעשה בראשית כולו, כל מעשה הבריאה, כל האנושות, איך הכל התחדש דרך עם ישראל בארצו. אור חדש לציון תאיר, מחזיר שכינתו לציון על ידינו, לארצנו, בקוממיותנו, ונזכה כולנו מראה לראות. טוב, הגיע הזמן לבדיחה. למה ספרדים לא אומרים אור חדש לציון תאיר? כי זה ברור. זה ברור לספרדים שכל הזה זה כדי אוכל לזה יותר. תכתוב, לספרדים ברור. ותכתוב את זה בדיחה. אשכנזים, צריכים תזכורת. נזכיר להם. אוכל לזה יותר. טוב, בדיחה. בכל אופן, מה, אתה בדיחה?
מה זה, מה זה נורא תהילות?
תהילה זה מלשון להלל. הלל, אם שמת לב, יש בהלל הרבה פסוקים קשים.
נקראת העומק?
הלל זה יש בהלל פסוקים קשים, תקרא את הלל, הרבה פסוקים מאוד קשים בהלל. אבל זה נורא. זה נורא שמצד אחד זה נשגב, מצד שני זה מופיע דרך קשיים. עודך השם כי
אני
תעני. אני מודה לך שאתה מענה אותי. לא רק מלשון לענות, אלא מלשון לענות. יכול. תראו את הפסוקים בהלל, זה פסוקים קשים, חלקם. רבים מהם.
זה הלך, זה הלך השם לעולם.
לא אמרנו שרק מלחמה מגלה את כל זה, אבל מלחמה זה זרז ומנגנון. מה?
לגבי המלחמה, קודם אמרת שמלחמה זה לא דבר שם בעולם, דרך הנראה
תהילות. נכון.
אז כל השרים יש
ביטחון וכלכלה וטריטוריה. לא, זה לבושים, זה מתגלה דרך זה, זה ביטויים של זה. אם כן, המגמה של כל זה, או חדש לציון תאיר, נזכה כבר אומרה לאור.